פרק ו', אורות התורה, פרק ו'. פרק ו', אז הכותרת היא לימוד התורה. הפרק הזה הוא גם נוגע בהרבה דברים שכבר למדנו, אבל הוא עוסק בסוגיות שקשורים למה ללמוד, איך ללמוד, כבר יותר יורד לעולם המעשה. למציאות של בחירת הלימוד, משמעות הלימוד. אז כן, לכן זה כבר מלמעלה למטה כזה. כן, הפרק ו' עוסק ב, כמו שאמרנו, לימוד התורה. אז טוב, אז הפסקה א', אז זה נתן הקדמה. באופן כללי, מטרת הלימוד תורה, השאלה מה מטרת לימוד התורה? בצורה פשוטה, לימוד התורה כדי לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. כדי לדעת לקיים מצוות, כדי לדעת להיות דתי. כדי לדעת דברים, לומדים לא, באינטלקט, נכון? לומדים לדעת. או לדעת מה לחשוב, או לדעת מה לעשות, או לדעת, אני יודע מה, מה השקפה הנכונה, או מה המעשים הנכונים, או מה המידות הנכונות. כי זה בעצם תהליך אינטלקטואלי. להבדיל, הולכים לאוניברסיטה כדי לדעת, אז הולכים לישיבה גם כדי לדעת תורה, לדעת רצון השם. וזה מאוד חשוב לדעת רצון השם. כיוון שבעצם זה יראת שמיים, לעשות רצון השם, או לדעת מה המידות כדי לתקן את המידות, נכון? זה מטרת הלימוד. אבל כאן בפסקה מלמד אותנו שזה לא מטרת הלימוד, שזה מטרה משנית. נכון שלדעת זה מאוד חשוב, אבל זה לא המטרה העיקרית. אז אומר הרב, בוא נראה. מה שלומדים בקדושה? לפני המילה מה הייתי אומר, כל מה שלומדים, פסיק בקדושה. כלומר, הייתי שם לפני הלומדים, אחרי הלומדים, שמה שלומדים, כל מה שלומדים, בתנאי שממקום שקדושה. כל מה שתלמד, לא משנה מה שתלמד, תלמד הלכה, תלמד אגדה, תלמד כל לימוד שהוא מקום של תורה, בתנאי שזה בא באטמוספירה של קדושה, אנחנו יכולים לפתוח סוגריים ולומר שאפשר גם ללמוד ממקום לא של קדושה, ממקום שהוא אינטרסנטי, ממקום שהוא אנטי, ממקום מנוכר, ממקום לא נקי, ממקום שיש בו המון חשבונות, הייתי אומר, אפילו הפך התורה. לכן המילה קדושה מתמצת את המושג לשמה ואפילו יותר מנשמה. כלומר, כשלומדים תורה, מנקודת מוצא של התרומם, של מפגש עם הקודש. כלומר, זה לא, אני לא עושה עכשיו קורס בהלכות חזקה. אני לומד חזקה. אבל ממקום שאני מבין שאני מפגש עם הקדוש ברוך הוא. וזה מכיל בתוכו המון, המילה בקדושה מכיל בתוכו המון המון יסודות. זה קשור כשאתה עוסק בקדושה, אז יש, אתה בא ממקום של ענווה. אתה ממקום של של התנהלות אנושית שונה, התנהלות רוחנית שונה, כן? כלומר, יש לימוד שהוא לא באטמוספירה של קדושה, שמבחינת אישיותית, זה בא, אתה, כאילו, אתה מתנהג כך שאתה רוצה, בא מול הספר סתם. קדושה מבטא איזו הקדמה לתורה. זה מקום מידתי. זה מקום של טהרה יותר, מקום של, כן, מה ביטוי של קדוש? קדוש זה נבדל. כן, אתה פותח את הספר, נכון שלימוד תורה זה כיף, אבל ביראה ורטט וזיע, זה מיד, אטמוספירה של קדושה. אז מה הלימוד עושה? אז כל מה שלומדים בקדושה, לא משנה מה תלמד, בדגש, זה בכלל לא משנה מה תלמד. מה קורה? אז היכולת הייתי אומר, מה שלומדים, אז כשאדם לומד, אז הוא יודע, זה נכון, אבל זה לא העיקר. מה קורה? זו הפסקה מאוד חשובה. מה קורה לאדם, מה בעצם אדם מקבל כאשר הוא לומד באטמוספירה של קדושה? יש כאן ביטוי, מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד. והאורה האלוקית באה ממקור העצמי של הנשמה וממלאה את כל הווייתה. והחיים הרוחניים מתפשטים כל קצות המהות כדרך שמתפשט אדם ממוצתו לכל קצות הגוף. נקודה. כלומר, כאן הרב מגדיר, אז יש כאן קודם כל חידוש גדול. הלימוד מייצר תהליך פנימי. לא רק לימוד אורות הקודש ולימוד אורות התורה. כל מה שלומדים מקדושה. קודם כל, הכותרת הכללית, יש כאן תהליך פנימי. והמילה, המילה שהרב פותח בו, עידון. מה זה עידון? עידון זה לא ביטול ולא המצאה. זה למשל, יש אדם, לגבי נטפל במושג רצון ובמושג שכל. בוא נראה את המשפט, מתעדן על ידו, על ידי מה? מה זה על ידו? על ידי מה? נכון, על ידי הלימוד. על ידי הלימוד מתעדן הרצון, וגם מתעדן השכל, וביחד. זה ביטוי מאוד מאוד מיוחד. כלומר, הלימוד, לא כתוב כאן שהוא מייצר רצון, כי רצון לא צריך לייצר. המושג רצון הוא מושג שהרב מדבר בו באריכות בורות הקודש. רצון זה הנקודה היסודית שהמנוע לכל חיי האדם. בחירה חופשית, אפילו יותר עמוק מהבחירה. זה נקודה אלוקית, זה מנוע פנים אישיותי שהוא מניע אותי לחיות. אם אין רצון אין חיים, הרב יש ביטוי כזה. כלומר, גם אם אין תורה יש רצון. אבל יש רצון גס. כלומר, הרצון גם הוא לא רצון למשהו מסוים, אני רוצה לרצות, יש ביטוי כזה. כלומר, אני שואף, יש מושג שנקרא שהאדם מלא שאיפות, יש לו מטרות. יש לו איזשהו, הוא לא חי, נגיד ככה, הוא לא בגלל שהוא חי הוא רוצה, אלא הוא, נגיד ככה, אלא הוא הפוך. בגלל שהוא רוצה הוא חי, יש ביטוי כזה גם. אדם כל, יצור שכל כולו רצון, שאיפות. ודרך אגב, יש מצב כזה שאדם מלא שאיפות, אבל הם גסות. כלומר, בגלל שהוא רוצה חיים, חפץ חיים, הוא מתרגם את זה לרצון לאכול גלידה וקבב. זה רצון. הבאתי שהרצון לקבב, לעומק הוא בא מהרצון לחיים, לקדושה, אבל זה גס. כלומר, כי אדם מתרגם איזושהי תכונה פנימית, והוא מתרגם את זה למקום הכי שפל שיכול להיות. זה נקרא רצון גס. רצון שכאילו לא עדין. זה ההפך מעדין. אבל תמיד הרצון בא מהנקודה האלוקית שיש בנו. כלומר, ההבדל בין האדם לבעלי חיים, שהבעלי חיים אין לו רצון, יש לו אינסטינקט. האדם הוא בוחר. יש בו נקודה אלוקית, יש בו נקודה בחירית, יש בו מגמה, יש בו איזושהי נקודה של, כן, הוא שואף ל, כן? כן, זה נקודה ארוכה שצריך לדבר עליה, מושג רצון. אבל הרצון, אם לא עובדים עליו, הוא יישאר גס. כלומר, אדם מתרגם ומכוון את התכונה הפנימית למקום עקום. למשל, המון, המון אידיאולוגיות עקומות, שמאל רדיקלי, הכל בא משם. כי זה בעצם מכוון למקום עקום. וגם הרצון, אמרתי, יכול לשתו, גם ממקום כזה. זה כל, כמעט כל התופעות הכי שליליות של האדם בא מרצון. רק הוא לוקח זה כיוון שהוא רוצה, אז הוא גם נהיה אלים. כי הוא מאוד רוצה לעשות משהו, אז הוא נהיה אגרסיבי. המון המון תכונות באדם, וגם הכעס. למה אדם מאוד כועס? וכעס זה היום ונורא. זה נקרא רצון גס. למה? כי בעצם אם אדם לא היה רצון, אז אם אכפת לך, זה פגעו בך. למשל, אדם שאתם מכירים את הסוגיה הזאת, שאדם פוגעים בכבוד שלו, זה נקודה חשובה. זאת אומרת, זה בא ממקום מאוד גבוה. כי הוא מרגיש את הכבוד האלוקי, הוא רוצה את החיים, מאוד מאוד מעריך את החיים שלו. זאת אומרת, אתה לא תפגע בכלב, הוא לא יעלב. כי אין בו את הרצון, אין בו את הערך הפנימי. אבל הרצון שמתורגם בצורה לא מכוונת, זה כעס, זה תאוותנות. כל דבר הכי שלילי, שמה. אז רצון או שהוא גס, אבל אפשר לעבוד עליו. צריך לבנות בתוכו, את הרצון, זה מה שכתוב כאן ברב, אפשר לעדן את הרצון. מה פירוש לעדן? לא להמציא, כי הוא קיים. מה זה עדין? עדין זה שהוא קיים בלי כל מיני תופעות שהן מיותרות. לעדן אותו, לכוון אותו, לתת לו את המקום המתאים לו. עדן, עדן זה התאמה, גן עדן, יש ביטוי כזה. שהעדן זה תופעה, זה מציאות חיים שהיא לא אדם עדין, שהוא מתאים את עצמו כלפי המציאות, הוא לא, כן. הוא בדיוק עושה מה שמתאים, בדיוק הנקודה ששם הוא צריך להיות, הוא עדין, הוא לא אגרסיבי, הוא לא בועט, הוא לא, כן, התאמה. אז הרצון על ידי התורה מקבל את מקומו הנכון, מקבל את העוצמה שלו, ולמשל, נכון שאדם שלומד תורה תמיד חכמים הם קפדנים, אבל בצורה נכונה, בגלל שלומדים נכון, כן? כלומר, הם כן עקרוניסטים, תמיד חכם הוא נהיה עקרוניסטי, כי יש אמת, והאמת צריכה לתת לפועל, אבל בצורה עדינה, לא על חשבון אף אחד, לא בצורה גסה, לא בצורה צעקנית, כן, 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 בכל לא צעקני, כן, עדין, במקום הנכון, בצורה נכונה, בצורה מאוזנת, כן? אז אומר הרב כאן משפט שמתאר את כל התהליכים הפנימיים שאדם עובר כשהוא לומד תורה. הוא לומד תורה, נפגש עם הרצון הפנימי שלו. כי בעצם הרצון הפנימי שלו זה אמת, יש לו שאיפות לגודל, לאמת, כן. וכשהוא נפגש עם הגודל בלימוד תורה, אז זה בעצם עושה, יש כאן מעבדה פנימית באישיות, שמשייפת ומכוונת וכן, מאזנת את הרצון הפנימי שלי. כלומר, אם אתה לומד תורה, תורה, לא משנה מתי למתי, למד רק גמרא. אז תדע לתעל את הכסנות שלך בצורה כזאת, שבעצם תכוון את האמת, במקום בצורה, במקום נכון, במקום מאוזן. אז אומר הרב, מתעדן על ידו הרצון, לא מתבטל הרצון, זה כפוך. לא מומצא הרצון, מתעדן. והשכל ביחד, שני דברים. מה זה שכל? אז שכל כאן זה לא אינטלקטואל, זה לא האינטליגנציה. שאדם יודע מתמטיקה. דרך אגב זה גם קצת, אבל זה לא... שכל זה שהאדם בתוך תוכו יודע את הקדוש ברוך הוא. כלומר, לעומק לעומק זה השכל, זה שהאדם לא רק חי, הוא גם יודע. זאת אומרת, יש לו אפשרות, כן, הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, השכל זה המקום הכי רוחני, הכי עליון. להיות בתודעה אלוקית, להיות בהבנה... כן, סביב מה הוא חי, וממנה זה שכל הוא מכוון, הוא המנהיג, הוא יודע מה נכון ומה לא נכון. רצון זה נקודה רגשית פנימית כזאת. והשכל זה שאדם יש לו את התכונה כזאת לכוון ולהבין מה מוסרי ומה לא מוסרי. דרך אגב, התורה לא ממציאה שכל. אותו דבר, אותו חשבון. כי החיי עולם נטע בתוכנו. יש לנו, כלומר, עמוק 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 אנחנו יודעים. רק השכל יכול להיות גס. מה זה שכל גס? שכל גס הוא לא שהוא לא קיים, אבל אתה מבין תובנות שמבלבלות אותך. זה אותו חשבון. איך אומרים? ויש מצב שעדיף שלא יהיה שכל. כלומר, אדם שכל בלי תורה, זה מצב יותר מסובך מאשר בלי שכל בכלל. למה? בלי שכל, זה לא מבין כלום. אבל האדם יש לו שכל. כמו היהודי, כן. יש לו שכל. כלומר, יש לו את התכונה פנימית שיש לו תודעה של מה אמיתי ומה לא אמיתי, והוא מבין. אבל כאשר זה בלי תורה, אז זה שכל גס. מה זה שכל גס? זה שמגיע את התוצאות מאוד מוזרות. בתוצאה הסופית הוא יתאה המון. לא בגלל שאין לו כלים להגיע לתובנות אמיתיות, אלא בגלל שהשכל הזה מושפע מהמציאות. שכל שמוטבע בחומר. זה שכל שיש לו אסון, הוא כלוא בתוך החומר. כי מה שהגיוני ומה לא הגיוני הוא מאוד תלוי סביבה. אם הוא נמצא בסביבה חומרנית, בסביבה נהנתנית, בסביבה אגואיסטית, או בסביבה מבולבלת, אז השכל יקנה לעצמו הרגלים מוזרים מאוד, שמתוך, למרות שהשכל עקרונית יכול להגיע לתובנות אמת, בשורה האחרונה הוא רק יתבלבל. ומעניין מה התורה עושה, בואו נתאר כאן מה התורה עושה, לא מחדשת מה לחשוב, לא ממציאה. מה עושה? מעדנת, כן. זה תהליך מאוד מיוחד. כן, היא לא אומרת, עזוב, אל תחשוב כלום, בוא נגיד לך מה האמת, אני אסביר בצורה פשוטה. מה לא? התורה לא אומרת שכמה, עזוב. עזוב, מה אתה חושב? שב בצד, אני אסביר לך בדיוק תעתיק, תלמד בעל פה מה שאני אומרת. לא. לא, זה לא ככה, כי זה לא מרומם, זה לא מטרת התורה. התורה אומרת, בוא אני אעזור לך להבין טוב טוב מה אתה חושב. מה הפירוש? באמת אתה, בוא, אם תחשוב בצורה נקייה, אם תכוון את עצמך למקום עמוק, תמצא את האמת. זה תהליך של לעדן, להעמיק את השכל, לכוון, לא בצורה מעולצת, כן? לא בצורה מעולצת, לעדן את השכל. וממילא, אדם כל חייו עם אחרים, כן? מה אתה אומר? כן, יותר מזה, היא לא רק סור מרע, היא גם עשה טוב. אתה אומר, כאילו היא, איך אומרים, את כל השטויות מסירה ונותנת לך להיות אתה. זה נכון, אבל זה נשמע כאילו זה רק סור מרע. לא, זה גם עשה טוב, זה מרומם את השכל. כן, בדיוק. זה גם בחינה של עשה יש כאן. אני חושב שלעדן זה שכל מרומם יותר. רק אתה צודק, זה כאילו לא להמציא דבר יש מאין, כתוב, רצון יש לך, שכל יש לך, לא צריך לבטל אותו, השכל שלך הוא טוב וגם הרצון הוא טוב, רק בפועל הוא עושה הרבה שטויות, כלומר, בפועל הוא לא יוצא, הטוב שבזה לא יוצא לפועל, בלי תורה לא הרצון יוצא לפועל בצורה נכונה, וגם לא השכל יוצא לפועל בצורה נכונה. התורה היא מפגש של הרצון שלנו עם, 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 עם רצון האלוקי, והשכל שלנו עם השכל האלוקי. והמילה מעניין ביחד, אז בואו נראה עוד פעם נקרא, זה משפט מאוד חשוב, מתעדן על ידי הלימוד, הרצון והשכל ביחד, הוא מדגיש את המילה ביחד. כלומר, זה לא הפרדה בין הנקודה הרגשית הפנימית ונקודת הידע, זה הכל ביחד. זה כי יש כלל, הרב יגיד בהמשך, כי מה שאתה רוצה, זה מה שאתה יודע. אתה לא יכול לדעת מה שאתה לא רוצה. כי אם אתה לא רוצה, זה מה שאתה לא יודע. אבל אי אפשר להפריד באמת בין ידיעות חיצוניות לבין רצון. יש פסקה ברורות הקודש, אם תרצו נפלא ללמוד אותה, שאיפה שהרצון מגיע, שם השכל מגיע. אתה לא יכול להבין דוגמה, אם אתה יודע מה, אתה ענווה. אתה לא יכול, באמת, אתה שמעת שיעורים בענווה, ובבחינה פנימית אתה לא שמה. האם אני יכול להגיד, שמה, אבל עשיתי קורס בענווה. מה שאתה לא, איפה שאתה לא נמצא בתורה, זה לא כמו קורס בפיזיקה. פיזיקה אתה יכול לו גם לא לרצות להיות משולש, אז זה לא עובד, מה זה משולש, כן. אבל כאן, איפה שאתה לא נמצא, איפה שהרצון לא קיים, אז גם השכל לא קיים. לכן זה ביחד, זה כאילו איזשהו, זה שני בחינות שונות. זה מה אני מבין, ומה, איפה אני חש את זה, אבל זה תמיד ילך ביחד. לכן הרב מדגיש כאן, פשוט, ביחד. אז ככה, בוא נחזור. מה של, כל מה שלומדים בקדושה, מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד. אז בואו נדבר, הרצון והשכל ביחד, מבחינתנו נקרא לזה הלב של האדם. ואז זה לא הכל, יש המון המון תכונות באדם, יש המון פרטים. אז בואו נדבר על אדם פיזי, ונדבר על, כן, על האדם הרוחני, זה אותו דבר. זאת אומרת, יש, התורה עושה תיקון ועיבוד ושכלול, נקודה מאוד מאוד מרכזית באדם, כך שזה משפיע על המון זוויות, זה כמו שיש לאדם לב חזק, זה לא משפיע על הלב, מה זה משפיע? על קצה הציפורן, הרי ברור, כשיש רצון חזק, רצון מעודן ושכל, אז זה משפיע על כל הזוויות בחיים, זה מה שאומר הרב. וההורה האלוקית באה ממקור העצמי של הנשמה, אז מאיפה באה התורה? מהקדוש ברוך הוא מאיתנו. למה זה משחרר, תורה? מאפשרת לנשמה שלך לצאת לפועל. ההורה האלוקית באה מהמקור העצמי של הנשמה שלך, כן? לא שזה לא מהקדוש ברוך הוא, כן? אבל זה בעצם נמצא אצלך. הוא ממלאה את כל הווייתה. זה ביטוי. כלומר, יש מצב, הנשמה קיימת, רק יש מצב שההוויה לא מתאימה לפנים. מה זה הוויה? הוויה זה כבר ממשי. אז בוא נראה את המשפט הזה. כלומר, כשלומדים, אז יש תהליך כזה שהנשמה מתרחבת, מוצאת את מקומה בהוויה. כאילו זה לא רק בפוטנציאל הפנימי העמוק, זה נהיה במקום של הוויה, במקום מאוד ממשי. זה כבר מצליח להתפרץ לחיים. הוא ממלא את כל הווייתה, והחיים הרוחניים מתפשטים על כל קצות המהות. דוגמה, זה שאדם יש לו רצון פנימי כזה, אבל בין זה לבין חריצות, זה כבר פרט. חריצות, ענווה, זה כבר, יש את הרצון הפנימי שהוא מאוד 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 פנימי, זה יסוד כזה מאוד גולמי, שמכאן ואילך יש המון המון זוויות של מידות, של צדדים, של עולם המצוות, ועולם, כן, המון המון רבדים, קצות, כן? בתחס, בין הרצון הפנימי לבין השורה האחרונה יש המון המון רבדים. בין זה שאדם רוצה לבין שיהיה חרוץ או שקדן, סתם דוגמה, ניתן קצה, אני רוצה, רוצה עם אותו, אני רוצה. בין זה לבין הקצה של אני חרוץ, אני שקדן, יש מרחק, כן? יש דם שעובר בין המרכז, והייתי אומר, סוד החיים, סוד ההצלחה, זה שיהיה כאן אנרגיה שמהרצון התיאורטי יגיע לקצה, יגיע לרמת התכלס, יגיע לרמה שאני קם בבוקר ואני מצליח ליישם בעוצמה, בזה יום יום, בחריצות, בשמחה, כן. אז אומר הרב, כן, ויש הרבה, המון קצוות, כן? קצות המהות, לא הלב, יש כאן תוכנית ליבה. מה הליבה של המהות? רצון ושכל. והקצות זה כל התכונות הפרטיות, כן? תחשבו, יש כאן איזשהו ליבה וקצוות. אז אומר הרב, כאשר הלימוד תורה בעצם נותן לרצון שלי, הוא גם מאדם וגם מחזק, תחשבו לב חזק, חלש. אתם יודעים שאנשים שיש להם בעיות בלב, אז הרגליים שלהם קרות. אתם יודעים למה הם קרות? וגם הידיים, קצות הידיים קרות, וקצות הרגליים קרות. למה? הלב קיים, לא, הוא לא קיים, אז מה? הוא חי. אבל קר לו, כי הדם לא מגיע בעוצמה לקצה. כלומר, קשה לו, חלש. כן, אז הזרימה לא מגיעה בצורה רצינית לקצה. אז קר, כי אין חום של דם. ממש ככה, זה לפי חי בריאותית זה ככה. אז אנשים שהם שומעים חולשה, הרגליים שלהם יהיו מאוד קרות, וגם הידיים. אז הוא אומר, אותו משל ברוחניות. האדם בלי תורה, אז יש לו לב, בסדר? יש לו אפילו רצון לזה. אז התורה א' מעדנת, ב' התורה נותנת עוצמה. שאדם, אדם זה הרוחניות, זה, כלומר שהרצון הוא יכול להיות מאוד חלש, ובקושי להזרים דם, טוב, הוא קם בבוקר, כן? כל תחום, כן? הוא רוצה להיות טוב, אבל זה יוצא לפועל כמה סמטימטרים וזהו, השאר יש בעיות, כן? מחלה רוחנית. אבל כשלומדים תורה, תראו מה שקורה, והחיים רוחניים מתפשטים, זה כמו לב שמזרים דם לכל הקצוות, בעוצמה, בלי לוותר, כן? אז התורה היא גם מעדנת, וגם מעצימה, זה שני דברים שונים קצת, כן? משלים, זה מעצים, זה נותן לך, כאילו אדם בלי תורה הוא ידעתי, ידעתי. אבל, אתם יודעים, כמה שאפשר, מה שנקרא, אתם מכירים. ככה, וגם אחרי התורה זה לא פשוט, כן? רק אני אומר, התורה נותנת לדם, לנשמה, לתת עוצמה רוחנית לחיים, לממשיות. כי זה זאת השאלה. איך גם אם הנשמה יודעת, וגם אם היא תיאורטית יודע, השכל יודע, וגם הרצון יודע, אתם מכירים את הביטוי, רוצה רוצה, אבל לא יוצא. והתורה מעצימה את הרצון. מה זה מעצימה את הרצון? כי בעצם היא אומרת שהרצון שלי הוא בעצם מקום מאוד נצחי, מאוד עוצמתי. בוא ננתח את זה בצד התודעה. מה קורה לי כשאני לומד המון תורה? כי בלי תורה, אני גם לא מאמין את הרצון שלי. אני לא יודע, אני רוצה, אני לא בטוח. תחשבו לבן אדם, בוא ניתן דוגמית כזו. גם רוצה, כבר קיים, גם בלי תורה יש משהו. כן, זה... אבל זה כזה מין לא בטוח, ולא נצחי, ולא מכוון, ולא מוגדר, ולא... אז מה יוצא מזה, כן? זה קיים, אבל הוא חלש. אבל כשאדם לומד תורה, אז התודעה שהרצון שלי הוא בא ממקום מאוד נצחי, מאוד עוצמתי, מאוד ודאי, מאוד גדול, מאוד עמוק. כל החשבון הזה, זה בתת הכרה נבנה, ורק, ועל ידי זה אני מצליח להגיע לקצה. כן, אתם מכירים, יש ביטוי. הרי המבחן הוא נעשה בשלב הקצה, כמו אומר, כל הכבוד לתוכנה שאתה עושה. משתמש הקצה, יש ביטוי כזה. מה זה משתמש הקצה? בשורה האחרונה, שם זה שעכשיו צריך להפעיל את הטנק. יצליח או שזה רק... כן, אותו דבר גם כאן. אז כשיש תורה, אז הרצון מגיע לקצה. בוא נראה. כדרך שמתפשט אדם במרוצתו לכל קצות הגוף. אז מתי? זה משל רפואי. מתי אדם מגיע? כשהלב חזק, אז הוא מצליח להזרים דם. לב חלש. אבל אתם יודעים, בעצם זה משאבה כזה, אוקיי? אז התורה הופכת את הלב שלנו, שזה שכל ורצון, למקום מאוד מאוד חזק. נקודה. אז מה ללמוד לפי זה? מה? מה ללמוד? מה לבחור? אמונה, גמרא? לא משנה. זה לא משנה. זה לא משנה. כי אתה לא, כי זה בעצם... דוגמה, האם אני, עכשיו יש לי בעיה שאני צריך להיות, יש לי בעיה של כעסנות. האם כל היום ללמוד על תום הכעס, או שאני יכול ללמוד חזקת הבתים? תשובה היא, אתה יכול גם... לא, אני יכול תיאורטית, צריך ללמוד עכשיו קורס על כעס. זה בענייני חול, אם זה היה אוניברסיטה, אז זה נכון, אתה, מה זה קשור? עכשיו אתה צריך ללמוד פיזיקה, עכשיו תלמד עכשיו פסיכולוגיה, זה לא יעזור לפיזיקה, מה הקשר? אבל בתורה, זה מה שהרב אומר בסוף הפסקה, שזה בשונה במהותו מהלימוד האקדמי, בוא נראה. אבל כל לימוד חילוני אקדמי, כן? שהוא חשוב מאוד. אתה לומד ידע, אתה לומד קורס המחשבים, אתה לומד קורס על כל מיני דברים חשובים מאוד. מכל מדע בעולם אינו מחיה, כי עם אותו החלק המיוחד שהוא מכוון אליו. אם אתה עושה קורס בפסיכולוגיה, אז אתה יודע פסיכולוגיה, זה לא, זה לא, עושה דברים במקומות אחרים, כי אין כאן אורגן אחד שלם, אין כאן מילוי רצון. אתה לומד מקצוע מסוים, אתה עושה קורס במשהו מאוד מאוד מסוים. כאן הרב מקצין את ההבדל, תראו כמה, מה ההבדל בלימוד תורה, חוץ מזה שזה קדושה, קודש וזה חול. גם מבחינת התהליך, ממה אתה מצפה מהתורה? בחול אתה מצפה משהו מאוד ספציפי. אתה עכשיו עושה קורס על האוזן מימין, רופא עושה קורס על תפקוד האוזן. בין זה לבין, אין קשר. שומע הרב, בעצם הוא מסביר משפט אחד, תדע לך. זה ההבדל העמוק בין קודש לחול. דרך אגב, חול זה רע? לא. חול זה חשוב? כן. חול זה אמת? כן. חול זה רצון השם? כן. אבל חול זה לא מהלב, זה לא נוגע בלב. זה לא נוגע בנקודת הרצון. כלומר, חול זה גם חלק מהתורה, דרך אגב. כשאתה לומד, למשל, פיזיקה, אז אתה לומד איך הקדוש ברוך הוא בונה את עולמו. סתם דוגמה. ברוב מסוים זה סוג של תורה. אבל יש מדרגות, יש את החול ויש את הקודש. גם החול הוא קשור לאמת, ברצון השם. אבל איפה אני שם את ההבדל בין מה זה תורה ומה זה לא תורה? זאת אומרת דבר כזה. כשאתה ניגש לפרקטיקה של המציאות ובדק, אדם עוסק בפיזיקה, אז אתה כבר לא עוסק בלב. אתה לא עוסק בלב. אתה לא עוסק בלב, אז בעצם זה לא נוגע לכל הוויית החיים שלך. זה חול. אבל קודש זה שאתה נוגע בנקודה הליבית של רצון השם. עולם המצוות, עולם התורה, כל דבר שתלמד תורה בקדושה, עוסק בלב. זה חידוש גדול. אתה לא צריך ללמוד מסילת ישרים כדי להתיישר. היה ויכוח מאוד גדול בעולם הישיבות. האם צריך ללמוד מוסר או לא. והגרא מאוד התנגד ללימוד מוסר. לא בגלל שלא צריך, צריך. אבל זה יגרום לחוסר הבנה מה זה תורה. כי הגרא למד את הפסקה הזאת של הרב קוק. אני אגיד לכם מה, סתם מעניין, זה קשור לפסקה הזאת. אז הגרא אומר, מה זה? כל משפט, כל מי שלומד תורה באמת בקדושה, כל מילה, כל אות בגמרא, אמור לרומם את האדם. הגרא אומר, בעצם אני מתפלא, איך אדם לא נהיה צדיק מכל שורה בגמרא? טוב, זה מעלתו. כלומר, האמת, שכל מפגש עם תורה מזרים דם של טהרה ומעדן ורומם. נכון, לצד, אז התברר שהוא לא, בפועל הוא לא צודק, כלומר, אבל מצד האמת, אז פסקה הזאת אומרת, אתה יודע למה זה לא קורה? כי אנחנו לא יודעים קדושה. כלומר, עובדה זה לא נכון, בפועל צריך ללמוד מוסר המון. אבל מצד הרעיון הרוחני, הפסקה הזאת מאוד עמוקה. כשמחזקים את הלב, אז גם כשעוסקים, זאת אומרת, אתה לא מטפל עכשיו במשהו ספציפי, שיש לי בעיה שאני עצלן. תלמד המון 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 תורה, תיפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה באופן טבעי יבריא גם את האצבע שנקראת עצלנות. אתה צודק שבפועל זה לא קורה, כי באמת צריך להיות במקום מאוד נקי. אנחנו לא יכולים להתנהל ככה. אבל הפסקה הזאת, המסקנה שלה היא כזו. אם תלמד בצורה נכונה, ואם תבין מה זה תורה, שהיא מזרימה חיים, לא משנה מה תלמד, זה יהיה רפואה לכל הגוף. כלומר, כשאתה מחזק את הלב, למרות שלא טיפלת בציפורן, בטווח ארוך זה ירפא את הציפורן. כי כל עיסוק בתורה היא עיסוק בלב. בוא נראה. אבל כל לימוד חילוני, כי אני בכוונה הוא מביא, לא להמעיט, המטרה של הרב קוק כאן, לא להמעיט בלימוד החילוני, אלא להראות בדיוק שזה ההבדל. כשאתה עוסק במשהו טכני שאיננו מחזק את הרצון, אז בעצם זה לא מטפל בהשאר, זה מטפל רק במשהו הספציפי. אז הוא אומר ככה, אבל כל לימוד חילוני, מכל מדע בעולם, איננו מחיה, כי אם אותו החלק המיוחד שהוא מכוון אליו. וזהו יסוד ההבדל שבין קודש לחול, מצד הכמותיות. אני מבין, מה זה כמותיות? כלומר, מה הרווחת? כאילו, בוא נראה, בחול הרווחת דבר אחד. עכשיו לא ידעת פיזיקה, עכשיו אתה יודע פיזיקה. אבל בקודש הרווחת שניים ממחיר אחד. כמותיות, כאילו זה ביטוי כזה של, עשית, איך אומרים? הרווחת שני מוצרים במחיר אחד. מה הכוונה? למדת, לא יודע, תוספות, הרווחת שני דברים. א', אתה יודע תוספות. ב', מה הרווחת? רצון, כן, זה מה שאני לא, זה הכוונה כמותיות, כלומר זה מתפרס. זה לא רק כאן, זה כמות, זה כלומר זה מתפרס על כל החיים שלך. לבד מההבדל היותר נשגב ואין ארוך מצד האיכותיות. כלומר, ברור, כאן אומר ממש שני דברים, ברור שמבחינה איכותית להתעסק למשהו פיזי שזה לא רע, אבל זה איכות אחרת מאשר להתעסק ברצון השם. אבל הרב אומר עוד דבר מאוד מעניין, שבתורה זה אורגן אחד שלם. כל משפט בתורה, מי שלומד בקדושה, מסכם. מי שלומד בקדושה, התורה עצמה מרוממת אותו. לא משנה מה ילמד, התורה מרוממת אותו. כי בעצם אתה נפגש עם רצון השם, וזה פועל על כל האישיות שלך. טוב, צהריים טובים, בעזרת השם, יום רביעי. יום רביעי, מה יום חמישי? כן, כן.